צריך להגיד שאני סבלתי מהתקפי חרדה מגיל, שזה התחיל בגיל 16, בערך 10 שנים, ובלי כדורים, ודרך היוגה, ודרך מדיטציה, ודרך כל התרגילים שאני מלמדת היום, הצלחתי להתגבר על זה. הייתי בהתקפי חרדה שההורים שלי היו לוקחים אותי לבית חולים. זה היה נוראי, ואני חשבתי שזה בחיים לא יעבור גם, כי זה מין זיכרון בתאים שלי היה. אז כל דבר, טריגר קטן, אמרתי, וואי, זה הזכיר את זה. ואני הצלחתי לעבור את זה.
סדרה חדשה בתוך הפודקאסט מקום טוב לרגשות, בה אני מערכת מנטורים, מובילי דעה, אושיות רשת, מטפלים, ומשוחחת איתם על החלקים הלא זוהרים שבהם, וכיצד החלקים האלה משתלבים בתוך האג'נדה שהם מובילים. אני מאמינה שכל הזמן ולאורך כל הדרך יש את הגם וגם, וכדי שנחיה חיים שלמים, כדאי שניתן מקום לחלקים שלנו, הזוהרים והלא זוהרים. אני הילה שלזינגר, המנחה שלכם בפודקאסט הזה. במידה ומצאתם עניין, אני אשמח שתשתפו אחרים כדי שכולנו נחיה חיים שלמים יותר. טוב, אז אנחנו במקום טוב לרגשות, ואנחנו עדיין, אני אומרת, לצערי, בעיתות של מלחמה. ואנחנו עוד לא רואים לגמרי את הסוף שלה, והפרק הזה לכשהו יעלה, הוא כבר יעלה אפילו בשנה החדשה, שאנחנו עוד רגע ממש כבר שם, והיה לי מאוד מאוד חשוב לדבר על הקשר בין גוף לבין נפש, על המשמעות של תנועה. ולפני שאני אציג את האורחת היפה שלי והמשמעותית, אני רוצה להקריא משהו של שי עגנון. עניין זה, היינו ריקוד, בעצם אינו אלא תולדות הרגלים, אבל הוא מעלה את הגוף למדרגת הנשמה. איש כי ילך לתומו, לא יעשה לנו רושם, כמוהו כאלפים, כרבבות, כמיליוני אנשים, כי מטבע האדם להלוך, כמו שמידך גיסה דרכו של אדם לעמוד, או לשבת, או לשכב, כי כל הפונקציות הללו מן טבע האדם, ואולם כי ירים איש את רגליו, ויצא במחול, כי אז נפשו מתרוממת, גם נשמתו תקבע עוף. עד כי אומר נאמר כי כל איבריו, כל גופו הם מבחינת נשמה. כי בזאת התעלה הגוף, כי היה לנשמה. מתוך הספר אתמול שלשום. אז אני רוצה להציג את האורחת היקרה שלי. היי מאיה.
היי הילה, איזה כיף לי. וואו, אני כל כך מתחברת למילים האלה. הבת שלי רקדנית, והיא רוקדת כל יום, ובתקופה הזו זה עושה לה ניסים ונפלאות. היא משחררת את כל האנרגיה, את כל העצבים, את החרדות. אז אני מאוד מתחברת.
אז אפרופו משחררת את כל האנרגיה, הצבים, החרדות, אני לפני שככה נרד למשמעות של תנועה, ואיך היא יכולה להשפיע על הנפש שלנו, ואיך הפיזיות משפיעה על הגוף שלנו והפוך, אני רוצה רק שתציג את עצמך. אני רק אמרתי מאיה, אבל אני אגיד מאיה קרמר, ואני רוצה שתציגי את מי שאת.
כן, אז שוב פעם, אני מאיה קרמר, אני מדריכת יוגה כבר יותר מעשור, מעבירה מדיטציות, מיינדפולנס, אני גם אלכימאית, אני עוזרת לאנשים להסיר חסימות רגשיות ופיזיות שיושבים בגוף, טיפולים אחד על אחד דרך התת מודע, וגם בסדנאות ופסטיבלים, הרצאות, ואני גם ארומתרפיסטית, אני עובדת עם שמנים, וגם אני קוראת בלב ומתקשרת, זה כבר עולם הרוח שאני נמצאת פה, וזה הכל התחיל מהמקום הפיזי, שזה היה הדרכת יוגה.
אז כן, אז בתוך כל העולם הזה שבאמת מתחבר אצלך לגוף ונפש ולמקומות רוחניים ככה, נשמתיים עמוקים, אני אשמח שכן תספרי על תחילת הדרך שלך, ואיך היוגה בעצם השפיע על החיים שלך, ומה המשמעות בעצם של תנועה.
כן, אז קודם כל עליתי לארץ לפני 17 שנים מניו יורק, שם אני גדלתי מגיל 3 עד 27, והתעסקתי בעולם האופנה, העולם החומרי, והחיים שלי היו מאוד גלמרס, ממקום למקום, עם אנשים, התיילתי בעולם, אבל הרגשתי מאוד ריקה מבפנים ולא מחוברת למה שאני באמת, לחיים שאני חיה בהם. וזה היה סוג של מהרגע להרגע, החלטתי לעבור לארץ. בלי שום תכנון, בלי כלום, פשוט קמתי, עזבתי את העסק שלי, את המשפחה, את הדירה, את החברים, ונחתי בארץ ישר לדירה שלי על מלצ'ט, דירה עם מרפסת ב-$750 דולר, ושם התחלתי, אני חושבת, את המסע העמוקה של החיים, באתי קצת בעולם האופנה והמשכתי עם זה, וכל השנים תמיד הייתי בן אדם פיזי, תמיד עשיתי ספורט, אם זה התאמנות קרקע בתור ילדה, ניסו לשים אותי בבלט, לא כך הסתדר, אני בן אדם שכל הזמן זז, אמא שלי הייתה עושה אירובי, ג'יין פונדה בבית כל יום, אז בתור ילדים היינו עושים את זה איתה, אז באמת אנחנו משפחה, אני גדלתי לתוך משפחה שזזה הרבה, כן, אנחנו לא ישבנו יותר מדי, היינו זזים. נחשפתי ליוגה, גם מגיל יחסית צעיר, גיל 14-15, הייתה מגיעה מדריכת יוגה לבית, והייתי עושה חלק מהתרגילים, ושזה היה את הסוף, והמדיטציה הייתי בורחת, כי בכל זאת הייתי ילדה בת 14 נערה. אז נחשפתי לעולם היוגה, גם בגיל צעיר, כמו שאמרתי, ולא ממש הקפאתי, והמשכתי עם זה, ואז כשהייתי בארץ, עברתי איזשהו תהליך עם עצמי, הקושי הרגשי או הנפשי שחוויתי, זה ככה נחשפתי וממש הכנסתי את עולם היוגה קצת יותר לעזור לנפש ולרגש. התנועה והשיעורים היו עוזרים לי גם לשחרר דברים נפשיים. כי לא היה בא לי תמיד לדבר עם מישהו על זה, או קואוצ'רים, פסיכולוגים, הילרים פחות הכרתי אז, אבל אז היוגה מאוד עזר לי לשחרר דברים רגשיים.
אז אם אני מבינה רגע נכון מה היה ככה, בלי שניכנס עד הסוף לפרטים, אבל בעצם המעבר שלך לארץ, שזה חתיכת שינוי, שפה, אנשים, מקצוע, מה שנקרא, נטשת את הכל והגעת, ובאיזשהו שלב הבנת שהעניין הרגשי צריך לקבל איזשהו ביטוי, נכון? ואז היה את החיבור ליוגה שאת מכירה אותה אמנם מגיל צעיר, אבל היא לא הגיעה ללבל עמוק, זאת אומרת, היה גוף והיה נפש, ופה בעצם נוצר איזשהו חיבור.
כן, והחיבור okay. נוצר, כי הייתי צריכה את זה ממש. אז זה היה סוג של אוטלט בשבילי.
אוקיי, okay. ואם אנחנו רגע, רוצות רגע לדבר למאזינים ולמאזינות שלנו, שמן הסתם כולנו חווים איזשהו משבר וטלטלה מאוד לא פשוטה מהשבעה לאוקטובר, וזה בינתיים ממשיך, ורמות הסטרס מאוד גדולות, ויש כאלה לצערי שחווים אובדנים, ואי ודאות מאוד מאוד גדולה. איך התנועה יכולה בעצם לעזור לנו, או מה בתנועה מאפשר בעצם איזשהו התמודדות רגשית טובה יותר?
וואו, זו שאלה שאני חוויתי את זה ממש בתקופה האחרונה, כמובן כמו כולם, אני מתנדבת המון, ועבדתי הרבה עם המשפחות של כל הנרצחים מהנובה, עשיתי להם סדנאות, ואני יכולה להגיד שלפעמים לדבר זה פחות יעיל כרגע, ורק להזיז את הגוף זה פותח, הרי התנוחות פותחות נקודות בגוף, נקודות אנרגטיות, צ'קרות בגוף, זה מזיז אותם, הרי יש לנו, אנחנו עושים אנרגיה שכל הזמן זזה, וכל פעם שאנחנו חווים איזשהו משהו שלילי או טראומה או חרדה, האנרגיה הזו נתקעת, זה נהיה כמו אבן בגוף. אז אם יש את כל האבנים האלה בגוף, אז פתאום מרגישים כאב בגב התחתון, וכאב בצוואר, ומיגרנות, וכולי וכולי. אם אני באה ושופכת את האור של כל טוב אל תוך הגוף, נגיד מים אל תוך הגוף, אז המים לא חודר פנימה אל תוך האבנים, זה הולך מסביב, אז אנחנו גם, קשה לנו לקבל שדברים תקועים אצלנו. אז אנחנו מרגישים מאוד בחוסר איזון. עכשיו, מה שקורה דרך היוגה, דרך התנועה, אנחנו מזיזים את זה. ושאנחנו מזיזים את זה, זה כמו לשייף את האבן, שבסוף נהפך לחול או למים, ואז יש את הזרימה. ואנחנו פתאום כזה, וואו, זה פחות כואב לי. פיזיותרפיה לא ממש עזר לזה, אז, והיוגה כן. כי אני הזזתי את זה ממש, אני הצלחתי, יש תנוחות שפותחים נגיד את הלב פיזית, את פותחת, קשה לנו לנשום, right? כי אנחנו סוחבים כל כך הרבה על הכתפיים שלנו, את כל השק אבנים של החיים, אז זה גם פיזי, אוקיי, כל הרגשות האלה, כל הדברים שאנחנו סופגים, זה כמו שק אבנים שאנחנו סוחבים על הכתפיים, הכתפיים נכנסים פנימה, נופלים, מרגישים כבדות, סוגר לנו את הלב, סוגר את הנשימה, ואם אנחנו לא זזים, זה נסגר עוד יותר, ונהיה עוד יותר ועוד יותר כבד, עד שאנחנו קורסים. אם אנחנו מצליחים להרים ולהתחזק, אנחנו יכולים לשחרר את השק אבנים האלה, לפתוח את החזה, לנשום שוב, לאהוב, את עצמנו, את האחרים, אז זה הכל משפיע על הכל, אנחנו, we're like magic, okay. הגוף של הבן אדם.
אוקיי, okay. אז באמירה הזאת שאנחנו כמו, זה כמו איזה קסם כזה שקורה, מה שבעצם את אומרת שמאוד יפה בעיניי, ולא ממש חשבתי לב עד הסוף, אני חייבת להגיד, למרות שאני בן אדם שעושה תנועה, ואני מתעסקת מן הסתם בנפש, זה שבעצם את אומרת, כמו שבטיפול, רגשי, אנחנו מסירים את השכבות לאט לאט, את אומרת, התנועה עצמה יכולה להסיר שכבות. זאת אומרת, לא תמיד יש לנו אפשרות לדבר, לעשות את זה במילים, כי אם אנחנו באמת בטראומה נורא נורא גדולה, ויש לנו איזשהו קושי, ואנחנו אפילו לא רוצים רגע לדבר על הדבר עצמו, אז יש אפשרות להוריד את השכבות האלה דרך תנועה, שזה מדהים בעיניי. אוקיי.
כן, אז מה שקורה, אנחנו מזיזים את זה דרך תנועה, אז מזיזים את האבן הזו, זה יכול להציף. הרבה פעמים בשיעורים שלי, אנשים בוכים. זה יוצא בדמעות, והם לא מבינים למה הם בוכים. כי משהו קורה בגוף הרגשי, דרך הגוף הפיזי, דרך היוגה. אני קוראת ליוגה שלי יוגה אלכימאית, כי אנחנו הופכים את האבן לחול, למים. תוך כדי השיעור הפיזי. אז זה נהפך למים וזה יוצא מהגוף. דרך דמעות, דרך כל מיני דרכים, אנשים לפעמים צוחקים. אבל זה עובר דרך הגוף, בלי שהם מדברים והם אפילו לא מבינים מה קרה להם תוך כדי. אבל זה מדהים, ואני כאילו גיליתי את זה ממקום אישי, מהמקום שלי. שפעם הייתי עושה ספורט וזה, ואני יודעת שזה כן היה מניע ועושה. משהו ביוגה מאוד מכוון, מחבר את העולם של הרגשי לפיזי. זה הלימודים של היוגה. לעשות יוגה זה לא, אנחנו עובדים על הרגש שלנו דרך התנועה. זה לא הפוך. זה בשביל היוגה קיים, בשביל שאנחנו יכולים להתאזן, להתחזק, להסיר את כל החסימות האלה מהילדות שאספנו. מאוד חשוב.
אני רוצה רגע שנייה ללכת צעד אחד אחורה, ואת אמרת, בעצם דיברת על האנרגיות שבגוף, כי הרי גם צחוק וגם בכי זה אנרגיה שמשתחררת, שמתפרקת. אז אני רוצה רגע תתני לנו את שבעת או כמה שזה מרכזי
הצ'קרות.
כן, כדי שאנחנו ככה העלית את זה כמושג, אז מי שפחות מכיר את זה ופחות יודע, וכשאנחנו מדברות על אנרגיה, אני רוצה שרגע נבין איפה הן ממוקמות, אוקיי?
כן, אז יש לי סדנה שקוראים לזה לפתוח את הצ'קרות. ואני מציעה את זה הרבה לחברות, והם חושבים איזה משהו רוחני כזה, אני תמיד צריכה להסביר להם, ותמיד בסדנאות הם מבינים את זה, כי אני מביאה את זה לקרקע. הצ'קרות זה נקודות אנרגטיות שיושבים בגוף, יש לנו 7 צ'קרות, וזה דרך הבודהיזם, זה נקודות מרכזיות בגוף, שמשפיעים על הגוף הפיזי והרגשי, אוקיי? וברגע שאני ככה אסביר לך את הצ'קרות, את תביני ש... זה משהו שכל אחד חווה, אז זה לא איזה משהו רוחני, או אנשים שומעים צ'קרות, לפתוח את הצ'קרות, הם ישר חושבים משהו רוחני, ולא מבינים אפילו מה זה אומר. אז קודם כל יש את הצ'קרת בסיס, אפילו הנה עכשיו את יושבת, את יכולה להניח את שתי הכפות רגליים על הרצפה, עם נעליים, בלי נעליים, ולדמיין שורשים מתחת לכפות רגליים, שמחברים אותך לקרקע. ואני חושבת במיוחד בתקופה הזו, אנחנו מרגישים כאילו מישהו, מנסה לקחת האדמה מתחת לכפות רגליים, אנחנו בהישרדות. אז לחזק את הצ'קרה הראשונה, זה להרגיש מקורקעים, זה לשחרר את כל הפחדים האלה, ולדעת שאף אחד לא יכול לקחת את האדמה מתחת לכפות רגליים שלנו. זה הבטיחות הזו. וזו הצ'קרה הבסיס, וזה כל החלק התחתון של הגוף. אנחנו משתמשים ביוגה, לחזק את הצ'קרה הראשונה, יש תנוחת עץ, יש אפילו עמידה, יש סתם לעמוד, ויש לעמוד עם שתי רגליים על הקרקע. הצ'קרה השנייה, אפשר ככה להניח את הידיים ככה מתחת לפופיק, צ'קרה השנייה זו האש שבנו, התשוקה, התחושה הזו שאנחנו קמים בבוקר ורוצים לכבוש את העולם, אבל הצ'קרה הזו לא יכולה להיות לגמרי פתוחה אם אנחנו לא עם שתי הרגליים על הקרקע. אז אנחנו קודם כל מחזקים את זה, ואז אנחנו יכולים לפתוח את התשוקה, את היצירתיות, הפתיחות. עכשיו, את יכולה להניח ככה את, את הידיים על הבטן, הצ'קרה השלישית, זה הביטחון עצמי, הכוח הפנימי שלנו, אז שאנחנו מרגישים בטוחים, ובאש שלנו, אנחנו לגמרי יכולים להיות בביטחון עצמי, בכוח שלנו, בלדעת, את ה-knowing הזה, תחושות בטן. ועכשיו אני יכולה להזמין את כולם ככה לגלגל את הכתפיים אחורה, ולפתוח טיפה את החזה, ואפשר להניח את שתי הכפות ידיים, יד ימין קודם, ואז יד שמאל, באמצע החזה, על מפתח הלב. פה נמצאת הצ'קרת הלב, שאנחנו מרגישים בטוחים, פתוחים בכוח הפנימי שלנו, רק אז אנחנו יכולים לגמרי לפתוח את הלב, לתת ולקבל אהבה, כלפי אחרים, כלפי עצמנו. עכשיו נעבור לצ'קרה החמישית, שזה צ'קרת הגרון, אפשר אפילו בעדינות להניח את הידיים על הגרון, לקחת שאיפה דרך האף ונשיפה דרך האף, ובשאיפה לשלוח את הנשימה לתוך, את השאיפה לתוך הגרון. כאילו להרגיש שמחממים את הגרון. הצ'קרת הגרון זה איך שאנחנו מתקשרים עם העולם, המילים שלנו. הרי יש ויברציה שאנחנו שוכים, תדר שאנחנו שוכים לעולם שאנחנו מדברים. אז שאנחנו מרגישים בטוחים, פתוחים בכוח הפנימי עם לב פתוח, המילים שלנו בהתאם, אנחנו ברורים, אנחנו יודעים להגדיר גבולות, אנחנו לא פוחדים לדבר ממקום של אהבה, ביטחון עצמי, מהאש שלנו. ואז אנחנו עוברים לצ'קרות הגבוהות יותר, שזה עין השלישית על המצח בין שתי העיניים. עין השלישית מאפשרת לנו לראות מעבר למציאות שקיימת. אני תמיד נותנת את הדוגמה של, אני מינוס בבנק, אבל היא מרגישה עשירה. אני מרגישה בשפע. ואז אני מזמנת את זה. זה לראות מעבר למה שקיים. יש פה מלחמה מסביבי, ואני יכולה להסתכל מעל הסיטואציה, ולהבין מה קורה. וזה גם שאנחנו בטוחים פתוחים בכוח הפנימי, עם לב פתוח ויודעים כבר לדבר בלי פחד, זה מאפשר לעין השלישית להיפתח לגמרי. הצ'קרה השביעית, ה-crown chakra, אוקיי? צ'קרת הכתר, היא נמצאת בדיוק בקודקוד, ותמיד אני נותנת את הדוגמה שתינוקות מגיעות לעולם, והחלק הזה של הראש הוא מאוד עדין ופתוח, כי אומרים שהם כל כך קרובים לאלוהים, לדיווין, לצד הגבוה, לשמיים. ואז זה לאט לאט מתקשה, כי צריכים להתמודד בתוך העולם הזה. העולם שלנו הוא לפעמים מחזרי, יש את הקשיים, אנחנו מחזקים את זה. אז ביוגה אנחנו עובדים על לפתוח בעמידות ראש, הרבה פעמים לפתוח את הצ'קרת הכתר, בשביל לחבר אותנו לצד האלוהי שלנו. ופה זה מקום שהוא ללא סבל, אוקיי? Enlightenment, כמו שאומרים באנגלית. אנחנו מגיעים למקום הכי גבוה, כי אין סבל. כי אנחנו כבר בטוחים, פתוחים, כוח פנימי, לב פתוח, כבר יודעים לדבר, רואים מעבר למה שקיים בעולם הזה. יכולים לראות מעבר המקום הפיזי.
Yes, קודם כל זה באמת מרתק, כי ההיכרות עם זה היא כבר חשובה, ואני אגיד שאפילו ההיכרות הראשונה עם הצ'קרה הראשונה, ולא סתם כנראה יש להם את הסדר הזה, זה לא סתם מתחיל מלמטה, שמספיק שאפילו אם אנשים לא מתרגלים יוגה ופחות מכירים, מספיק שהם ישבו פעם ביום, יקרקעו את עצמם, ירגישו רגע את תחושת הביטחון, יגידו לעצמם, כמו שאת אומרת, אף אחד לא יכול לקחת לי את הקרקע הזאת. זאת אומרת, אם יש לי תחושה שהקרקע נשמטת לי מתחת לרגליים ויש לי אי ודאות נורא גדולה, אני יכולה לחזור לקרקוע. זה תרגיל שדרך אגב אני עושה בהתקפי חרדה. grounding, הקרקוע yeah. הזה, הקרבה הזאת לקרקע, הידיעה הזאת שאני לא נעלמת עכשיו, שאף אחד לא יכול לקחת אותי כמו איזה בועה שקורית בתוך התקף חרדה, זה ממש עוזר לי ליצור איזשהו ויסות, ואני חושבת שזה תרגיל נהדר.
אפשר גם לצאת יחפים, אפשר גם לצאת יחפים בטבע. Okay. תמיד אני מציעה את זה, זה עוד יותר, כי אז אתה באמת מרגיש את הקרקע מתחת לרגליים, מרגישים את האדמה, על דשא, על חול, זה מחזיר אותנו לעצמנו.
Okay, ואני אגיד גם מישהו שלא גר במושב או בקיבוץ או משהו, הוא יכול גם לרדת לדשא הקטן שלו בבניין למטה, ופשוט לעשות אפילו כמה פסיעות, אני מסכימה איתך, זה עוד יותר תחושה פיזית שממש נותנת לנו ביטחון מאוד גדול. ואני רוצה רגע ככה, לא ממקום ביקורתי חלילה, אבל ממקום שיכול להיות שמיש מי שיעזין לנו ויגיד, רגע, מאיה, את מדברת על כאילו אנחנו לא נרגיש סבל, אנחנו נחיה בתוך איזה מקום כזה שהוא מעל הכל, ואני אומרת, רגע, אבל עכשיו יש סבל, יש תוהו ובוהו, יש כאוס גדול, יש עצב שאין לו סוף, יש כל כך הרבה הרוגים, איך אני יכולה בכלל להרגיש את המקום הזה של אין סבל?
אוקיי. פה זה מגיע למודעות. אני רוצה רק להגיד שאני סבלתי מהתקפי חרדה מגיל, שזה התחיל בגיל 16, בערך 10 שנים, ובלי כדורים, ודרך היוגה, ודרך מדיטציה, ודרך כל התרגילים שאני מלמדת היום, הצלחתי להתגבר על זה. הייתי בהתקפי חרדה שההורים שלי היו לוקחים אותי לבית חולים. זה היה נוראי, ואני חשבתי שזה בחיים לא יעבור גם, כי זה מין זיכרון בתאים שלי היה. אז כל דבר, טריגר קטן, אמרתי, וואי, זה הזכיר את זה. ואני הצלחתי לעבור את זה. אני יכולה גם להגיד שאני לא חווה סטרס פיזי. אני לא חווה סטרס. אני לא חווה, ואני גם לא סובלת. ואני רוצה רגע לדבר על מודעות. יש 4 שלבים של מודעות, אוקיי? אז קודם כל יש את המודעות הפיזי, שזה יש אצל כולם. אנחנו מקבלים מכה, כואב, אפשר לטפל בזה. שלב השני, זה המודעות למיינד, מיינדפולנס, מדיטציה, בטח שמעתם על זה. אז כשאנחנו מודעים למחשבות שלנו, אנחנו יכולים לכוון אותם. השלב השלישי, זה מודעות רגשית. אז בזמן שאני כועסת, אני יכולה לעצור רגע ולהבין שאני כועסת. זה קצת יותר מאתגר, ואז לכוון את הכעס. והשלב האחרון זה הנפשי, המודעות הנפשי. וזה הרבה פעמים, אנחנו צריכים לעשות הרבה עבודה פנימית, גם להזיז את הגוף, גם דרך היוגה, אנחנו יכולים להגיע עמוק, ולהיות מודעת מאיפה הטריגר הזה בא. אוקיי? זה קשור הרבה פעמים לילדות, לאיך שגדלנו, הכל קשור לילדות. אז אם אנחנו מודעים לזה, אז הטריגרים הם פחות כבדים, זה לא מרגיש כמו שערה כל פעם שיש את הטריגר הזה. אז אני היום מודעת ב4 שלבים האלה, וזה היה תהליך. היום, אז אין לי את הסבל, כי כל פעם שמשהו מציק לי, אני יכולה לטפל בו, לכוון אותו, כי אני מודעת לזה שזה קורה. עכשיו, התקופה עכשיו, אני לא עושה עבודה של ה-enlightenment עם אנשים, והעין השלישית טיפה, אנחנו שוכים אור, אור למדינה, אור לחיילים, אור לכל המשפחות שסובלים, זה כן עבודת עין שלישית, אבל אני תמיד תמיד מתחילה עם הקרקע, וכמו שעבדתי עם כל המשפחות והנפגעים, וכל מי שסובל עכשיו, אני בעיקר מקרקעת, אני עובדת על 3-4 צ'קרות, כאילו בדרך כלל עד הגרון בערך, אנחנו מתקרקעים, פותחים קצת את האש, האש מכניס טיפה שמחה לכם, אז את רואה המשפחות טיפה כזה צוחקים ומצחקקים, כי הם מרגישים בטוחים. מאוד חשוב לקרקע קודם כל, לפני הכל. אז זה לא שאני אומרת לכולם עכשיו, בואו נחיה חיים. יש חושך מסביב, אני יודעת, זה לא שאני חיה באיזשהו בועה, אני מאוד מאוד מודעת למה שקורה, וזה כואב. הנפש שלנו מרגיש שבור, וזה יום אחרי יום של כאב וסבל. אני פשוט לא בוחרת לשקוע בזה. כי עדיף לי לחזק את עצמי שאני יכולה לעזור ולחזק אחרים. וככה גם אני חושבת למשפחות, לאנשים, לא אנשים שרק בתחום הזה, בכלל לחזק את עצמנו שאנחנו יכולים להפיץ אור, להפיץ איזון לאחרים, להחזיק להם את היד. כי אם אנחנו שוקעים אל תוך החדשות, אל תוך הסביבה, אני שומעת דברים, אבל אני לא הולכת וקוראת את זה, זה כואב. זה כואב לי כל כך בלב, ואז אני קצת הולכת אחורה, ואני צריכה עוד פעם לטפל בזה. אז כן.
אז קודם כל, שתי נקודות ממש חשובות שאלת. אחת מהן, זה, אנחנו לא נדבר על 4 שכבות או דרגות שדיברת, אבל אני כן רוצה לדבר רגע על שתי השכבות הראשונות, כי כאב פיזי, באמת כולנו יכולים להרגיש אותו, נכון? קיבלנו מכה, נתפס לי השריר, יש לי, כואב לי באף כי יש לי נזלת, את זה אנחנו יכולים לגמרי להרגיש. אני חושבת שהשלב הבא שיש את המשל הזה של הבודהיזם, שני החיצים, השלב הבא זה באמת העניין הזה, איך אני תופסת את הכאב, עד כמה אני נותנת לו מקום, אם אני עושה לו פריימינג ובאמת מטפלת בו, או שעכשיו אני מפילה עליו את כל הדברים ומגדילה אותו הרבה מעבר, וזה באמת ההבדל בין כאב לבין סבל. אני חושבת שזו נקודה חשובה, גם אם אנשים כרגע לא עושים עבודת התפתחות מאוד גדולה, הם כן יכולים, והייתי שמחה שמי שחווה איזשהו כאב פיזי, באמת יסתכל עליו ככאב ויטפל בו דרך באמת תנועה ודרך איזושהי פתיחות, ולא יפנה למקום הזה ויגדיל אותו למקום של הסבל, אוקיי? זה נקודה אחת. נקודה שנייה מאוד חשובה שאת אמרת, זה הבחירה. אוקיי? יש לנו, ואני לגמרי מאמינה בזה, אני מדברת על זה כל פעם, אז אני לא יעלה את זה עכשיו, אבל עברתי אירוע בריאותי מאוד מאוד מטלטל לפני 6 שנים, ולגמרי יכולתי גם בתוך נקודת מצוקה מאוד מאוד גדולה לבחור. זאת אומרת שמה שאת אומרת, ואני מחזקת אותו ומאמינה בו, שבכל נקודת זמן ובכל רגע אנחנו יכולים לבחור. זאת אומרת שגם בתוך כל הכאוס המאוד גדול הזה שקיים, וכמו שאת אומרת, יש באמת חושך, זה לא שיש אור, אני יכולה לבחור איך אני מתנהלת בתוך זה. אוקיי? והנקודה של לחזק את עצמנו, אני חושבת ששבועיים אחרי שפרצה המלחמה, אני כתבתי על האחריות שלנו כאנשים באמת לדאוג לעצמנו. זאת אומרת, המקום הזה שעלה של רגשות האשם, של איך אני יכולה בכלל לעשות יוגה ולשתות קפה בזמן שהמדינה שלי בוערת, אני אומרת להפך, ככל שאנחנו נדאג לעצמנו יותר, אוקיי? ניקח אחריות על עצמנו, נחזק את עצמנו, ככה אנחנו נוכל לעזור לאחרים, וגם כחברה אנחנו נהיה חזקים יותר. אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, ותודה נכון. ככה, על החידוד כן. של זה, כי זה באמת חשוב. אני רוצה שתתני לנו כמה תרגילים, בסדר? שקשורים בתנועה, שכל אחד ואחת מאיתנו נוכל לעשות בבית כדי לחזק את עצמנו.
אוקיי, אז בואי קודם כל נתקרקע, נעשה תנוחות שמקרקעים. אני יכולה לעמוד?
כן.
או שאת רוצה בישיבה?
לא, את יכולה לעמוד, תכף אנחנו נראה איך זה נראה בעמידה, כי אני רוצה שיראו את כפות הרגליים שלך אולי.
אז לא יראו את כפות הרגליים, אבל זה בסדר, אני כן, כי לא צריכים לראות את שלי, אני אשמח שתסתכלו על הכפות הרגליים שלכם, ולראות שהרגליים, האצבעות פונות קדימה, ולא הצידה ולא פנימה, ככה, וברוחב האגן. להסתכל על האצבעות ברגליים, קודם כל, ולראות שאתם עומדים. אתם עומדים, רצו להיות יחפים, אומרים, אוקיי, אני עומד, אני עומדת, לכופף את הברכיים וקצת להניע את הגוף. אז זה מקרקע אותם. לדמיין שיש שורשים תחת לכפות רגליים שמחברים אתכם לאמצע כדור הארץ. עכשיו אנחנו נעמוד עם הידיים לצדדים, יופי, ונרים את האצבעות, לנתק את האצבעות של הרגליים מהרצפה. אז אנחנו מנתקים את האצבעות, אז רק החלק, הכף רגל נמצאת והאצבעות לא נמצאות, ואז להניח אותן חזרה, ובוא נזוז עם הגוף קדימה, כמה שיותר, אחורה, כאילו אתם מרגישים שאתם כמעט נופלים, אבל לא, ימינה ושמאלה. ואז לבוא חזרה לאמצע ולהרגיש שוב פעם את הכפות רגליים מחוברים לאדמה, וביחד ניקח שאיפה להביא את הידיים למעלה, אז בזמן שאתם עומדים עם שתי הכפות רגליים על האדמה, ניקח שאיפה ולהביא את הידיים למעלה, לשלב את האצבעות, למתוח את הכפות ידיים למעלה, בזמן שאתם דוחפים את הרגליים למטה, חיבור לשמיים ולאדמה. אוקיי, להרגיש את זה, להרגיש שהשמיים מושכים את הידיים למעלה, אפשר גם ידיים במקביל, והכפות רגליים נמשכים למטה, לקחת שאיפה מהבטן לתוך החזה, ובואו נזיז את הגוף לצד אחד, נסובב אותו, ולצד שני, יופי, חזרה לאמצע, להניח את יד ימין לרגל ימין, למתוח את יד שמאל למעלה, שאיפה, לשאיפה להישען לצד ימין, לדחוף את כף רגל שמאל לתוך האדמה, להתקרקע, relax the face, להרפות את הפנים, the more you let go, the further you go, right? אז לא להחזיק את זה, לנסות לשחרר ולנשום, שאיפה ונשיפה להניח את יד שמאל, ניקח שאיפה למתוח את יד ימין למעלה לשמיים, להוציא אוויר להישען לצד שמאל, לדחוף את כף רגל ימין לתוך האדמה, להרפות את הפנים, לנשום לתוך הצד, אפילו לתת טיפה חיוך, ושאיפה, נשיפה. אז רק התזוזה הזו, רק להזיז ככה את הגוף, יכול גם לקרקע ולהזיז טיפה את האנרגיה הזו התקועה. אני תמיד אומרת לאנשים, אפילו דקה של תזוזה, אפילו רק לשייקינג דה בודי, right? יש הרבה שייקינג וטאפינג, לא מתמחה בזה, אבל אני משתמשת בזה המון בתרגילים. להזיז ולהניע את הגוף, מזיז את האנרגיה, זה עוזר לכם רגשי, פיזי, היו לי כאבים כל כך הרבה שנים בכתפיים ובצוואר, וואו, ב-20ים שלי. עכשיו זה שהלכת למות, באמת, זה היה כאבים נוראים, נוראים. אין לי את זה שנים, אני בת 45, אני מרגישה יותר טוב, הגוף פיזי שלי מרגיש נהדר, אני יותר גמישה, גם בחיים וגם בגוף הפיזי. אני יכולה לנשום, אני פעם לא הייתי יכולה לנשום, והייתי מלמדת אנשים לנשום דרך היוגה, ולא הייתי נושמת. התחלתי יותר לתרגל, להזיז את הגוף, והיום אני באמת, אני מרגישה נהדר, וזה כל כך מומלץ, כל כך מומלץ מלשבת, כי נורא קל להתקרבל ולשבת ולהיתקע בחושך. הרבה יותר קל להיות בחושך מהאור, הרבה יותר קל לעשות ככה.
כן, זה אולי אפילו, אני לא יודעת אם זה רק יותר קל, זה לפעמים אפילו באוטומט שלנו, וכשאת מדברת שסבלת הרבה מכתפיים וזה, כי אני חושבת שזה היה קשור גם לחרדות, כי כל רמת הסטרס והקורטיזול בגוף הם באמת מאוד מאוד מקבצים. עכשיו, אני יודעת שאנשים, יודעת, גם בקליניקה וגם בהתנדבות שלי בחמלים, יש הרבה אנשים שסובלים היום מחרדות ומרמה של סטרס מאוד גבוהה, לכן אני אומרת, אני כל כך היה לי חשוב לפגוש אותך כדי באמת לדבר על זה, שגם אם כרגע אנחנו לא עושים טיפול רגשי, ואנחנו לא עוד מאבדים את כל מה שקרה, עצם זה שאפילו נתחיל בפתיחה של תנועה, של קרקוע, של לפתוח את הלב, זה כבר יקל משמעותית על ההתמודדות הרגשית okay. שלנו. אוקיי, okay, וואו, זה ממש, ממש חשוב. אני רוצה עוד משהו ככה, לפני שאנחנו מסיימות, ואני רוצה רגע לשאול אותך, מה קורה אם אני אוקיי, עושה את התנועה הזאת, אבל המחשבות לא עוזבות אותי. אני כאילו מתחילה, אני ממשיכה לחשוב על רגע, על מה יהיה, ועל ההוא שנרג, זאת אומרת, אני עושה פיזית את התנועה. האם יש איזושהי דרך תוך כדי תנועה שאני יכולה גם לעשות איזושהי עבודה עם המחשבה שלי?
קודם כל, זה טבעי, וצריכים לקבל את זה שהמחשבות נמצאות. אז זה דבר ראשון, בלי לשפוט אותם, זה הדבר הראשון, ולהגיד, אוקיי, אני יודעת שאתם שם. אני תמיד אומרת, למסור את המחשבות לשמיים, זה כזה, אוקיי, אני, שאנחנו רואים את המחשבות, רואים, לא באמת רואים, אבל שאנחנו רואים, טוב, אני, אתה שם. אני זוכרת, פעם היה לי את הרעש הזה, הפנימי, אין לי אותו היום. היה לי מה זה, היה לי שם מסיבה בתוך הראש. ברגע שאני מודעת לזה, ואני שומעת שזה שם, ואני מביטה מבחוץ, אז אני יכולה למסור את זה. אין לי זמן לזה כרגע, סורי, ביי. אני אומרת, זה דבר ראשון. דבר שני, הנשימה, הריכוז בנשימה, מאוד מסירה את דעתנו מהמחשבות. תוך כדי. Right, כי אנחנו צריכים להתרכז בלנשום, ולהביא את המחשבות אל תוך הגוף. איפה אני מרגישה את זה? אוקיי, אז אולי אני יכולה קצת עוד יותר עם הנשימה, לספור את הנשימות, 1, 2, 3, ספירה עוזרת. Okay. אי אפשר להגיד לאנשים לא לחשוב, כי יש את המציאות. אז לקחת דברים וכלים שיכולים לעזור להם להסיר את המחשבות, אז קודם כל להתייחס אליהם, ואז להשתמש בכל מיני תרגילים, כמו לספור את הנשימות שלנו, לחשוב על הגוף הפיזי, איפה אני מרגיש את זה, ולשלוח לשם את הנשימה. יש אין סוף דרכים, כן.
אוקיי, אז בעצם מה שאת אומרת, ששוב, אני מאוד מתחברת לזה, אבל זה מקום חשוב, כי אני שומעת את זה מכל מיני אנשים, שאומרו, אוקיי, בסדר, אז אני עושה קצת ספורט, אבל זה לא באמת עוזר לי. את אומרת, קודם כל לקבל את זה, לא להיות בהתנגדות. וברגע שאין אנרגיה של התנגדות, הרבה יותר קל לנו להיות עם הדברים. אז זאת אומרת, קודם כל לקבל, כן, אין לנו שליטה על המחשבות, הן מגיעות, להגיד להם אוקיי, ואז לבחור מה לעשות איתם, או באמת לשלוח אותם, להגיד אוקיי, אין לי זמן לזה עכשיו, אפילו בחצי הומור כזה, ולשלוח אותם לשמיים. והדבר השני שאת אומרת, שהוא בעיניי ממש מרתק על החיבור, את אומרת אוקיי, יש מחשבה, עכשיו בוא נראה איפה אני חווה אותה בגוף, אוקיי, בוא נראה מה קורה, אוקיי, אז יש את המחשבה, אוקיי, אולי זה בצוואר עכשיו, אז אני אתרכז רגע בצוואר. זאת אומרת, אני לוקחת את המקום הרגשי, ואני בעצם מטפלת בו דרך הגוף. וזה משהו שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, אוקיי?
נכון.
והדבר השלישי שאת אומרת, שזה באמת גם קצת קשור למיינדפולנס, את אומרת, אוקיי, יש מחשבות, אז בוא נחזור רגע לתשומת לב לנשימה. ובואי רגע ניתן ככה, שזה גם מחבר אותי חזרה אל הגוף שלי. זאת אומרת, לא ליצור התנגדות, ולעשות איזשהו חיבור לגוף, שאני חושבת שזה באמת אולי הרעיון או הכלי או התשומת לב באמת הכי חשובה, בטח לתקופה הזאת ובכלל החיים, אבל עכשיו זה כמו איזה, דיברת על תיק של אבנים שאנחנו לוקחים אותם, אז אני רוצה לתת לאנשים דרכך תיק כזה שהוא כמו מין עזרה ראשונה כזה, שהוא יותר קשור לטיפול רגע בגוף שלנו, בתוך העולם הרגשי שאנחנו חווים עכשיו. אוקיי, אז ככה, אנחנו ממש לקראת סיום, ואם יש עוד איזה משפט אחד או משהו אחד שאת רוצה להגיד?
אני רוצה להגיד שלכולם יש את האפשרות לחיות ללא חרדות, יש את האפשרות לחיות חיים יותר מאוזנים ורגועים, ושאתם לא לבד, שיש כל כך הרבה אנשים מסביבכם שרואים אתכם, ותדעו שאנחנו כל היום מחזקים את עצמנו, שאנחנו יכולים גם לחזק אתכם.
וואו, אז ככה בנימה כל כך עדינה ורקה שלך, אני אגיד לך תודה רבה על המפגש הזה המשמעותי, ולכם המאזינים והמאזינות, אני בטוחה שאתם יכולים לקחת כלים פרקטיים מאוד מהפרק הזה, ואני אשמח כמובן תעבירו הלאה, וניפגש במקום טוב לרגשות. תודה מאיה.
תודה.